טוב, היינו לקראת סוף מזמור ממתת, נוהגים לומר אותו בבתי אבלים, אבל הכתרנו אותו בכותרת, הביטחון הראוי על השם, כנגד הביטחון המגונה על העושר. כי העושר לא מציל את האדם ממוות, ואחרי המוות אין הבדל בין עשיר לעני, וגם מפעלי הפילנטרופיה שהעשיר עושה כדי שיזכרו אותו אחרי מותו, גם הם חסרי משמעות בממד הנצח ונשכחים בסופו של דבר. וסיימנו אתמול, כן, כנגד האמור בפסוק ח', אחלו פדו יפדה איש, אף אחד לא יכול לשלם כופר נפש למלאך המוות ולהציל את אחיו ואהובו. אבל פסוק ט"ז, אך אלוהים, כן, אבל אלוהים יפדה נפשי מיד שאול. יש לאדם יכולת להימלט מיד השאול, שזה המדור התחתון שמבטא ירידה של המתים, כי ייקחני אליו. דהיינו, מי שיזכה שהשם ייקח אותו אליו, אז לא הכסף יפדה אותו, אלא קרבת השם היא זו שתפדה אותו ממוות כמות הבהמה, כן, פסוק י"ג, נמשל כבהמות נדמו. אז הגענו עד פסוק י"ז, פרק מ"ט. אומר המשורר, אל תירא כי יעשיר איש, דהיינו אל תירא יראת הרוממות, יראת הפחד ודאי שלו, אלא אל ת... כן, אתה לא צריך להתלהב יותר על המידה שאתה רואה אדם עשיר, כן, כי יעשיר, כי איש יהיה עשיר, ואל תירא אותו יראת הרוממות, גם כי ירבה כבוד ביתו. כבוד זה כסף. אתמול טעיתי, אמרתי, ומאשר להבינו עשה את כל החיל הזה, ומאשר להבינו עשה את כל הכבוד הזה. אז כבוד זה נכסים. כי לא במותו ייקח הכל, אז אולי חלק הוא כן ייקח, אלא כי במותו לא ייקח מאומה. והראיה, כן, ועתה נפשנו יבשה, אין כל. אז מה, רוב יש? לא, אין כל זה אין כלום. אז כי לא במותו ייקח הכל, כי במותו לא ייקח מאומה, לא ירד אחריו לקברו כבודו, דהיינו רכושו. וממילא, היות והעושר הוא זמני ביד האדם, במקרה הטוב כל ימי חייו כאן על הארץ, אז ממילא אין להעריך את האדם בקנה מידה של עושר ורכוש. כי נפשו בחייו יברך, כן, ראוי לו לאדם, כי זה, כי אם, דהיינו אלא, מה ראוי לו לאדם שהוא לא עשיר, הוא לא ראוי לו לקנא בעשירים, אלא ראוי לו לשמוח בחלקו בעודו חי, כן, כי נפשו, דהיינו עצמו, החלק שיש לו כל עוד הוא חי, שיברך את נפשו, שיברך את חלקו שנתן לו אלוהים, יגיד תודה על מה שיש. ובני אדם יודוך, כן, זה פניית המשורר לשומע, בני אדם יודוך, יודוך זה כמו קמו בניה ויאשרו, דהיינו הם יודו לך שאתה הולך בדרך הנכונה, כי תטיב לך, כן, כי תטיב לך זה כמו פסוקים בקהלת, שאדם צריך לראות טובה בחייו. הכוונה, תשתמש בכסף שלך באופן מושכל, אל תתקמצן, אל תחסוך ללא יודע למה, אז לא תיקח איתך שום דבר, אלא תוראה בטוב, תחיה חיים שלבים ותשמח במה שיש לך, ובני אדם יודו שאתה חיית בצורה נכונה. קהלת גם מדגיש את זה, שכן, שאדם צריך לראות טוב וגם להטיב לאחרים, לתת צדקה, לא לשמור את הכסף, יש כאלה שאומרים את הכסף לעצם ושאפילו הם לא נהנים מהכסף. אז כך ראוי לאדם לחיות במקום לקנא בעשירים, לשמוח בחלקו ולחיות לפי מידתו ויכולתו, וזוהי הדרך שכולם יודו בסופו של דבר שהיא דרך החיים המיטבית. ונפש האדם שנזכרה בפסוק הקודם, כי נפשו בחייו יברך, תבוא באיזשהו שלב עד דור אבותיו, תצטרף לאבותיו המתים, כל נפש באשר היא, כן, דור אבותיו שעד נצח לא יראו אור. כמובן ש אנחנו מאמינים בתחיית המתים, אבל על פי הטבע, כן, במחשכים הושיבני כמתי עולם, כך אומר ירמיה, כך אומר ירמיה באחד. היינו, כל אדם בסוף יעצום עיניו לנצח בזמן ארוך מאוד, וממילא הוא צריך, כל המזמור הזה בא לומר לאדם שאם אתה תציב את המוות למול עיניך, אז אתה תחיה חיים יותר נכונים. אתה תבין מה העיקר ומה תפל ומה לעשות בחיים. ואדם ששרוי בעיקר, דהיינו ששרוי בעושר ובכבוד, ובכל אופן הוא לא יבין, הוא לא מתבונן במה שדיברנו במזמור הזה, שלא במותו ייקח הכל וכולי, אז ממילא הוא נמשל כבהמות נדמו, כך היה בפסוק י' ג', קצת שונה, ואדם בעיקר, אדם עם כבודו בל ילין, הוא לא ימות כשכספו איתו, אלא נמשל כבהמות נדמו, וכאן זה לא ילין אלא יבין, דהיינו אדם ששרוי בעושר והוא לא מבין שהוא לא ילין עם היקר, זה משחק מילים, אז טובה ממנו הבהמה, או הוא והבהמה שווים, נמשל כבהמות נדמו. טוב, מזמור לאסף, אל אלוהים אדוני דיבר ויקרא ארץ, ממזרח שמש עד מבואו, מציון מכלל יופי אלוהים הופיע, יבוא אלוהינו ואל יחרש, אש לפניו תוכל וסביביו נסערה מאוד, יקרא אל השמיים מעל ואל הארץ לדין עמו, יספו לי חסידי קורתי וריתי עלי זבח, ויגידו שמיים צדקו, כי אלוהים שופט הוא סלע, שמע עמי ואדברה ישראל והעי דבך, אלוהים אלוהיך אנוכי, לא על זבחיך אוכיחיך ועולותיך לנגדי תמיד, לא אקח מביתך פר, ממכלאותיך עתודים, כי לי כל חייתו יער, בהמות בהררי אל. ידעתי כל עופרים וזיז שדי עמדי, אם הרעב לו אומר לך, כי לי תבל ומלואה, האוכל בשר אבירים ודם עתודים אשתה, זבח לאלוהים תודה ושלם לעליון נדריך, וקראני ביום צרה, אחלצך ותכבדני. ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקי ותישא בריתי על אפיך, ואתה שנאת המוסר, ותשלך דברי אחריך, אם ראית גנב ותירץ עמו ועם מנאפים חלקך, פיך שלחת ורעה ולשון אחד תצמיד מרמה, תשב ואחיך תדבר, בבין אמך תיתן דופי, אלה עשית והחרשתי, דימית היות אהיה חמוך, הוכיחך וערך לעיניך, בינו נעזות שוכחי אלוה, פן אתרוף ואין מציל, זובח תודה יכבדני, אולי שעושים את זה בשווה נע, בילה לדומות, איך זה בסימנים? נע, יכבדני. הדומות זה לא כלל מוחלט.
זה צורה מאוד כבדה, כאילו.
נכון.
כבדני היה הרבה יותר נוער.
נכון. כשמע כן היא.
זה דוגמה, רק להגיד לנו, תראו למה צריכים לגש לדומות.
כן, אבל לכן זה כבדה, כי זה שורש כבד. כן. ושם דרך, הראינו בישע אלוהים.
טוב. הכותרת של הפרק הקודם, מה היא?
הביטחון הראוי על השם כנגד הביטחון המגונה על העושר. טוב, אסף היה אחד משלושת המשוררים הראשיים בימי דוד, אחד היה מבני קהת, אחד היה מבני גרשום, זה אסף, ואחד היה מבני מררי, ואפשר לראות את בניו לאורך כל הבית הראשון בדברי הימים, ואפילו בבית השני, בימי עזרא ונחמיה, שהם ממשיכים בתפקידם כמשוררים במקדש, וכמה פעמים אפילו הוא נזכר בהקשר של נבואה, דהיינו, המזמוריו היו אמורים ברוח הקודש. ופה אומר אסף, כן, אולי לפני שנתחיל, הביטוי ממזרח שמש עד מבואו, הוא פותח את ההלל. ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם השם. השאלה אם זה תיאור זמן או תיאור מקום, דהיינו מהזריחה ועד השקיעה כל היום כולו מעולל שם השם, או מהמקום שבו זורחת השמש ועד למקום שבו היא באה שהיא שוקעת, דהיינו בכל העולם כולו מעולל שם השם. אז אם ניקח את ההלל, מה אתם אומרים? הללויה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם, זה ממזרח שמש עד מבואו מעולל לעמה תוכיח. נו, אז מה? מה ההוכחה? מה? אמרת את ההוכחה.
אני יודע.
רם על כל גויים, זה אומר לא כל הזמן, אלא בכל מקום, נכון?
כל עולם.
נכון? וזה גם מוכח מכאן. ויקרא ארץ, השם מדבר אל כל הארץ, עם מזרח שמש עד מבואו. מכאן שהפשט הוא, אז ככה, כלומר, איך יודעים מה הפשט בפסוק? על ידי תקבולות, או מקבילות באותו מקום, כן, רם על כל גויים, שזה ממזרח שמש עד נבואו, או על ידי מקבילות רחוקות יותר, כמו כאן, דיבר ויקרא ארץ. למה אני אומר את זה? כי למשל, חז"ל למדו כמה וכמה הלכות ממזרח שמש ועד נבואו כתיאור זמן. מניין שהלל זמנו רק ביום, ממזרח שמש עד נבואו. מניין שהקורא את ההלל המפרע לא יצא ידי חובה, כמו שהשמש לא הולכת אחורה בדרך כלל, חוץ מאשר בימי חזקיהו, אז גם את ההלל צריך לקרוא לא ברוורס, אלא בהילוך קדמי וכיוצא. והדרשות הן אסמכתאות שחכמים הסמיכו הלכות לפסוקים, אבל זה לא הפשט, ופשט הכי טוב, כאילו הפרשן הכי טוב של התנ"ך זה התנ"ך. אם אתה מוצא מקבילה, כן, למשל, כבר התקבלו טיפ מהפטרת השבוע, שאלתי אותם השבוע בבית הכנסת, וילך אליו אגג מעדנות. מה זה מעדנות? אגג הולך את שמואל מעדנות. מה זה מעדנות? יש כאלה בורקסים, יש כל מיני נכון, שיפעל ודני אבנה. מה? אז רגילים לפרש הליכה, כן, כמו שבת אחרי החמין, מפונקה. ככה גם יונתן בן עוזיאל, שהוא תנה, ככה הוא מסביר, מפונקה. אבל אם נבדוק איפה יש עוד מעדנות בתנ"ך, יש עוד מקום אחד, באיוב, ששם אומר הקדוש ברוך הוא לאיוב, תקשר מעדנות קימה ומושכות כסיל תפתח. אתה יודע לקשור את הכוכבים אחד לשני ולהתיר אותם, כאילו אתה אחראי על קבוצות הכוכבים, אז תקשר מעדנות, מעדנות קימה, זה כמו מענדות, כמו לענוד. לענוד זה בעצם להיות אזוק, כן, האזיקים הם נקראים צמידים. אז וילך אליו אגג מעדנות, קשור. זה מענדות, דיינו קשור. הביאו אותו כפות אל שמואל.
זה לא כזה מפונק.
מה?
זה לא כזה.
כן, זה לא כמו שהוא רגיל להגיד מפונקה, כמו שזה, אבל אני אומר, אז יונתן בן עוזיאל הוא תנה, וזה מפרש מאוד חשוב, אבל אם אני יכול לפרש, אם איוב יכול לפרש לי את שמואל, אז זה לאו דווקא הפוך. יכול להיות שהוא היה אזוק והוא חשב שעכשיו יתירו אותו מהזיקים, אז הוא גם הלך לאט, אבל גם מאוד טעם, לא רק בגלל שהוא היה אזוק, אלא כי הייתה לו איזו תקווה למשהו. זה לא בהכרח סותר, אבל נראה שבאמת אם איוב מפרש לך את שמואל, אז הרווחת, כאילו אם מצאת מקבילה בתנ"ך, אז מענדות כמו כבש, כסף, סלמה, סמלה וכו' וכו'. אז גם כאן, אם נון יכול להסביר לך את ההלל, למרות שזה לא הכרחי פה, כי גם ההלל מסביר את עצמו, אז מה טוב. אז ממזרח שמש, זה ממקום זריחת השמש ועד רבועו ועד למקום שקיעתה. כן, ושמש פה זה בלשון זכר, עד מבואו ולא עד מבואה.
פה זה זמן או מקום?
פה זה גם מקום, ויקרא ארץ, הוא קורא, אל אלוהים אדוני דיבר ויקרא ארץ, דברו נשמע בכל הארץ, מאיפה עד איפה? מהמזרח ועד המערב. עכשיו מי שמע את זה? חוץ מהסף אף אחד לא שמע את זה, אבל בסדר, זה כמו בת קול שיוצאת מהר חורב, שצריך להיות בעל מדרגה כדי לשמוע, אבל אסף אומר פה לשומעים שהקדוש ברוך הוא יצא באיזושהי קריאה שהיא מהדהדת בכל רחבי העולם כולו.
אז אסף חיבר את המזמור עכשיו?
מזמור לאסף. המזמור שלנו.
אוקיי, וכשזה לבני קורח, אז בני קורח תסיבו אותו?
כן. בני קורח הם מבני קהת, אסף הוא מבני גרשום. או משפחה אחרת של לבנים. המן היה ראש המשוררים מבני קורח. אז הקדוש ברוך הוא דיבר ודברו הדהד בכל הארץ, ואסף ברוח קודשו שמע, אבל מאיפה יוצא הדיבור? מציון מכלל יופי, מציון שכולה כולה יפה, כולך יפה רעייתי, ללא פגם, אלוהים הופיע. כלומר, הקדוש ברוך הוא יוצא מהמקדש ומגלה את שכינתו, כמו הופיע מהר פרן, שמקביל מסיני בא, אז עכשיו השם כבר לא מתגלה בסיני, אלא מתגלה מציון. ואומר אסף, יבוא אלוהינו, אלוהינו בא, ואל יחרש, דהיינו, הקדוש ברוך הוא מתגלה ברעש. עכשיו אם נזכור את המעמד בהר חורב של אליהו, אז שם יש רעש, אש ורוח. לא זוכר בדיוק את הסדר. ואחר כך השם מתגלה, וזה בדיוק מה שקורה כאן. אל יחרש זה רעש, אש לפניו תאכל, דהיינו אש אוכלת באה לפניו, זו האש, וסביביו נסערה כמו בסמך, דהיינו סערה עזה מתחוללת, שזו רוח. אז זה ממש אותם גילויים, מה שאסף רואה שיוצא מהמקדש, אבל מיד אבל אנחנו כבר מבינים שזה הולכת להיות תוכחה. כן, הקדוש ברוך הוא מתגלה ברעש, ברוח ובאש. וכשהקדוש ברוך הוא בא, הוא מביא איתו שני עדים, כמו האזינו השמיים והדברה ותשמע הארץ עם רפי, וכמה פסוקים לפני כן, סוף פרשת ניצבים, והעיד הבם את השמיים ואת הארץ. הקדוש ברוך הוא כשהוא בא, או כמו אצל ישעיהו, שימעו שמיים והאזיני ארץ כי השם דיבר, כשהקדוש ברוך הוא מתווכח עם עמו, הוא אומר אני רוצה שיהיו פה שני עדים שיוכיחו בין שנינו ויגידו מי שמר את הברית ומי מעל בברית. אז הקדוש ברוך הוא קורא אל השמיים שנמצאים מעל ואל הארץ שנמצאת מתחת לבוא לדין את עמו, להתדיין, להוכיח את עמו. ואומר אסף, או אומר כבר הקדוש ברוך הוא, אספו לי, כן, אספו אליי את חסידיי. דיברנו הרבה פעמים שחסיד זה מי שנאמן בברית, יש את זה הרבה, שומר הברית והחסד, חסד ואמת, תומך ותומך לאיש חסידיך, כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו. ופה כשהקדוש ברוך הוא אומר אספו לי את חסידיי, אז הכוונה לכלל עם ישראל שקראת ברית של חסד, ברית של הטבה הדדית עם הקדוש ברוך הוא, אותם שקראתו עמי ברית עלי זבח. מי יפתח לנו בסוף פרשת משפטים, שמות כף ד' פסוק ה' והלאה.
וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ידחו זבחים שלמים לאדוני קרים.
כן.
ויקח משה חצי אדם ועצם בעגנה, חצי אדם ועד אדם מזבח.
כן.
ויקח ספר הברית ויקח בבני ואמרו כל השדיבר עדיין
עשה. יפה, אז ויקח את ספר הברית, קוראתי וריתי, ושם הזבח היה חלק בלתי נפרד מהברית, נכון? זה מחזיר אותנו, זה די דומה לברית בין הבתרים וכו', ש... ככה יעשה לאיש אשר יפר את הברית, כן, הוא יוותרו אותו לשניים. זה העניין של קורתי וריתי עלי זבח. מה? לא שומע.
מה
הפגשה בין דרבן הפסוק הקודם? הקב"ה קורא לשמיים ולארץ לבוא בתור עדים, הוא אומר, עכשיו אני רוצה שכל מי שהיה במעמד הר סיני שיגיע לפה בבקשה. ועוד מעט נראה עוד רמיזות למעמד הר סיני, כמו בסוף פסוק ז', אלוהים אלוהיך אנוכי, אנוכי השם אלוהיך. נאמר באותו מעמד של סוף פרשת משפטים.
זה פרשת האזין או השמיים והארץ?
כן, כן, נכון. והעיד הבם את השמיים ואת הארץ.
מה זה,
עלי זבח? זה מה שקראנו עכשיו פרשת משפטים, שזבחו זבחים של עמים ושפכו את הדם, זרקו את הדם על העם, וכך נחרטה הברית בסיני. ויגידו שמיים צדקו, כי אלוהים שופט הוא. סלע, דיינו, לפני שמתחילים בדיון, אז הפמליה, כן, כל צבא השמיים, משבח את השם שהוא שופט צדק. תראו לכם שהולך להיות פה משפט צדק, כי אלוהים שופט צדק הוא. סלע, נעימת צלסול. ועכשיו השופט מתחיל לדבר, אחרי שכן אמרו בית המשפט, וכולם עמדו, ויגידו שמיים צדקו, כי אלוהים שופט הוא. עכשיו השופט מדבר.
זה יותר פשוט להגיד שסלע זה סימן קריאה.
מה זה סימן קריאה?
להדגיש פה את הנקודה, ציון.
הרווח הוא שזה לשון סלסול, זה מה שהרווחתי. כן, סולו לרוכב בערבות ביה שמו, אבל באמת זה, אנחנו לא חוקים זה מזה. זה בא כמו שאנחנו פרשת ויקרא, למה צריך רווח פרשה? להתבונן, נכון? אז שהתזמורת נותנת איזה ככה... ניגון ביניים, זה נועד להסביר לנו שאנחנו באמת בין הפרקים, שצריך להתבונן במה שהיה, ועכשיו עוברים למשהו אחר, לשלב הבא במזמור.
סלסול כזה משהו בשיר, לא שזה תפילה.
המזמורים היו שרים, המזמורים היו נאמרים על הדוכן עם כלי נגינה, זה לא היה, איך ראינו אתמול, אפתח בכינור חידתי, כאילו זה לא היה כמו שאנחנו קוראים את זה בצורה
יבשה. מזמור שבו דוד
פעם הרב קפח כתב איזה משהו, לא זוכר על זה וזה, אז הוא אמר, הוא דיבר על שיר של יום, פעם היו משמיעים אותו ברדיו בבוקר, אז הוא כתב, אני לא מבין למה בכל ישראל לא שרים את שיר של יום, למה אומרים אותו, שיר של יום, צריך לשיר אותו. תלחינו לו ושירים.
גם אין איזה קריין דרמטי, אני זוכר.
כן, נכון, אבל...
אדם למקים, בערוץ 7, אני זוכר מגמי הסרט.
אבל עדיין הוא אמר שצריך לשיר את שיר של יום, לא לומר את שיר של יום. המזמור הזה, דרך אגב, הדברה בסוכה אומרת, שהוא מזמור של יום שני של חג הסוכות. עוד מעט נראה למה, מה הקשר של זה לחג הסוכות. אבל זה שיר.
גם כל המזמורים המלאים בייאוש, בתפילה, בשבר.
יש נעימות שקטות, מנגינות נוגות, ויש מנגינות רועשות ושמחות, בוודאי, אבל זה היה שירת הלוויים. אבל אפשר
לבדת מזה שגם את
לא שאלה, נגיע לשם, נגיע למזמור הזה, נראה מתי הוא חובר, האם הוא נאמר ברוח הקודש כמשהו שצופה את העתיד, או שבאמת זה אחד המזמורים המאוחרים שבתהילים, שבאמת זמנו הוא בחורבן הבית הראשון. נגיע לשם, נראה שרבי אברהם בן עזרא שם מעריך, אבל זה לקראת סוף התהילים, צריך סבלנות. אנחנו היום מגיעים לשליש, עם שליש המזמורים, כן, קופיות ת' הוא ארוך כנגד עשרה, אבל לא יודע אם שליש הספר, אבל שליש המזמורים. טוב. אז אומר הקדוש ברוך הוא, שמעה עמי ואדברה. אני עכשיו מדבר ואתם מקשיבים. שמעה ישראל והעידה בך. אני אתרה בכם בפני עדים. והעידה בא מת השמיים ואת הארץ, כמו שאמרנו. זה מזכיר מאוד את שמעה עמי והעידה בך. אמרנו הבוקר, ישראל תשמע לי. ומה כתוב שם? עכשיו אני חושב, לא יהיה לך אל זר. זה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. פה בא אנוכי. כן, אלוהים אלוהיך אנוכי. אני אלוהים, אני אלוהי ישראל. אנוכי אדוני אלוהיך. זה מתקשר לפסוק ה' של קורא תבר איתי על הזבח, זה היה בסיני. עכשיו מה אומר הקדוש ברוך הוא? מה התוכחת שלו לעם? ועכשיו גם נבין למה היו אומרים את זה ביום השני של חג הסוכות, שבו אנשים מגיעים ומביאים עולת ראייה ושלמי חגיגה וכו'. אומרים להם המשוררים, הקורבנות הם לא עיקר, העיקר זה לעשות את דבר השם, לקיים את מצוותיו. עכשיו, באתי להוכיח אתכם, על מה אני מוכיח אתכם, לא על מה אני לא מוכיח אתכם, יותר נכון, לא על זבחיך הוכיחיך, אני לא בא בתוכחת שלא הבאתם לי מספיק קורבנות, ולא עולותיך הן שתמיד לנגדי, זה לא נושא תוכחתי, זה לא מעניין אותי. אם אתם מביאים לי עולות וזבחים, זבחים זה... זבחים של עמים, או לפעמים שם כללי לקורבנות. לא אקח מביתך פר, לא אקח ממכלאותיך, מהמקומות המגודרים, עתודים, שאלו תיישים. למה? כי אני לא צריך. כי לי כל חייתו יער, כל חיות הבר שייכות לי, לי בהמות, בהמות זה כולל גם חיות, שרועות באלף הרים, דיינו, בכל הערים שבעולם ובכל היערות שבעולם, כל מי שנמצא, כל החי שנמצא שם, שייך לי.
אז בפסוק ח' ולא יצליח אני אגיד תמיד, זה קיים על הלא הראשון.
כן, כמו גם בטט. לא אקח מביתך פר, לא אקח ממכלאותיך עתודים.
כן, אבל אני מדבר...
גם בטט, כן. ולא עולותיך הן שלנגדי תמיד.
מזה חבר עמדו שבהמות הוא
אלף הרים, מהבהמות ברחל. שם חזל דרשו את זה על הבהמות שנזכר ביוב, שזה איזושהי חיה כזו, משהו כמו דינוזאור בערך, כן, שהיא רואה ביום אחד אלף הרים. אבל הפשט הוא שכל הבהמות שרואות באלף הרים שייכות לי. או שאתה יכול גם להגיד שאלף זה לא לשון אלף, אלא זה כמו... שגר אלפיך, דיינו בהמות שרועות בהרים שבהם הבקר רועה, כן, שגר אלפיך ולדות הבקר. אני ידעתי כל עוף הרים, אני יודע את מקומו, את מקומם של כל עופות ההרים, וזיז שדי הוא עימדי, אז שדי זה שדה במקביל להרים, וזיז זה נכון, מקביל לעוף. תפתחו בבקשה במזמור פי פסוק י' ד' יחרסמנה. מה כתוב שם? פי י' ד' כן, וזיז שדי ירענה. אז החזיר מיער מקרסם את הגפן שהיא כנסת ישראל, וזיז שדאי, דיינו עוף הבר, עוף השדה, פה התרגום הארמי לתהילים, שזה לא יונתן, אלא כי זה כתובים, אז הוא אומר, ותרנגול ברה, תרנגול הבר, תרנגול הבר אצל חזל בדרך כלל, זה הדוכיפת. אז כן, אז זיז שדאי, העוף הבר, הוא שייך לי. שדאי זה שדה, שדה מול הר, וזיז, שבאמת זו מילה שמופיעה רק פעמיים בתנך, אבל פעם בהנגדה לחזיר ופעם בהנגדה לעוף, נכון? אז שם מחרסמנה את הגפן חזיר מיער, חזירי בר עושים נזק לכרם, וגם עופות, וזיז שדאי, עוף השדה ירענה, הוא רואה באותו הכרם.
אנחנו יודעים שזיז שדאי זה עוף.
כן.
אני לא יודע את זה קושייה, אבל שי צ'קה צייר את זה כעוף שבתוך המים.
למה? א', שי צ'קה איפה? הוא כתב משהו על תהילים או מה?
לא, בכל מקסימים שלו, של הגדות חזל, הוא צייר שם, מעביר את זה מאחד המדרשים כנראה.
חזל, אני אומר שוב, אני לא יודע את המדרש פה, אבל הארמי פה מתרגם תרנגול ברה, ותרנגול הבר אצל חזל זה הדוכיפת, שיחסו לה כל מיני תכונות, בגלל שיש לה כתר על הראש.
דוכיפת על המים?
לא. טוב, צריך לשאול אותו על מה הוא הסתמך. אם הרעה, וכשאני רעב, אני לא אומר לך תביא משהו לאכול, כי לי תבל, לי הארץ ומלואה. מישהו אתמול שאל על תבל? על מה שמישהו שאל? על חלד, נכון. כי תבל זה לשם הארץ ומלואה, תבל יושב ובא, אבל חלד צריך, טוב. האוכל בשר אבירים, אבירים זה פרים גדולים, ודם עתודים, דם תיישים אשתה, כן, כי הדם נזרק על המזבח והבשר עולה על המזבח. אז בקיצור, הקורבנות שלכם הם בעלי חשיבות משנית מבחינתי, וגם כשאני רעב אז אני יודע מה לאכול, כי כמובן שיש פה ציניות כזו, וזה מכוון כנגד התפיסות האליליות, שבאמת צריך להכיל את האלים כי הם רעבים, שלא יכעסו. אדם רעב הוא לא סימפטי, אז צריך לדאוג שהם באמת יהיו שבעים ומרוצים. אז כנגד התפיסות האלה, פה מדבר איתנו אסף, עם עולי הרגלים, לפי מה שאמרנו שבחג הסוכות היו אומרים את זה, כי נקרבנו היום 12 פרים, זה וזה, זה לא העיקר, זה מה שהקדוש ברוך הוא בא לטעון. עכשיו, הרבה פעמים יש אנשים שמאוד אוהבים כאלה פסוקים בנביאים וכו', כדי להגיד שעבודת הקורבנות היא בדיעבד וכו' וכו', זה ודאי לא נכון, אלו הבלים. כי הנה, דוד אומר, לא דוד, אלא אסף, אומר מיני ווה, זבח לאלוהים זבח תודה, באת למקדש, אז נדרי להשם השלם, ושלם לעליון נדריך, כי אנחנו פרשת ויקרא, יום 50 משתדלים לתת טיפים, אז נתנו טיפ להפטרה, עכשיו טיפ לפרשה, קורבן שלמים, כולנו יודעים שהוא מטיל שלום בין הבעלים והמזבח והכהן, כולם מרוצים, מקבלים את חלקם. הרשב"ם כותב שהפשט של שלמים זה תשלומים, נדרת, נדרי להשם, השלם, כי שלמים בדרך כלל הוא בא להבדיל מחטאת, הוא לא קורבן חובה, אלא הוא קורבן שאדם נודר או נודר. אז הנה עוד דוגמה איך הפשט משתקח לפני הדרשה. כולנו יודעים ששלמים זה מלשון שלום, ועוד שזה מלשון תשלום. זבח לאלוהים, אחרי שמסדנו את הפשט... לא, בדרך כלל חטאת זה חובה. שלמים זה קורבן שאדם נודר או נודב, אין שלמים שהם חובה. עולה באה על הרהור הלב, שלמים זה בא נטו נדר ונדבה, כן, בדרך כלל, זה קורבן שמתאפיין... התורה אומרת מפורש, אם נדר או נדבה, כאילו, על שלמים, שם התורה אומרת. אז אחרי שאתה מבין שזה לשון תשלום, אז כמה יפה הדרש שזה גם מטיל שלום בין כולם. יש מקום לדרש אחרי שאתה שם אותו במקומו למגירה המתאימה לו. מה השעה? זמננו כמעט תם. אז זבח לאלוהים זבח תודה, ושלם לעליון את נדריך שנדרת, כי אנשים ברגל היו מביאים את קורבנם. אבל הוא קראני ביום צרה, לא אבל, אלא זה מין יחס הדדי בין האדם לבין השם. האדם קורא להשם ביום צרה, השם מחלץ אותו, אמרנו שלחלץ זה וחילצו את האבנים, זה להוציא ממקום צר, וקראני ביום צרה, מן המצר קראתי יה, חילצתי אותך, הוצאתי אותך, שלפו את האבן מתוך הקיר, ממקום צר, החלצך, ותכבדני בקורבן תודה. כן, יש במשלי, כבד את אדוני מהונך. אז, אבל זה בא רק במקרה שבאמת האדם בוטח בהשם, והשם גם יכול לבטוח בו, שגם הוא עושה מה שהשם אומר, ואז יש מקום לקורבן. כלומר, הוא לא בא לשלול את הקורבנות חס וחלילה, אלא הוא בא להעמיד אותם במקום הנכון, מתוך קשר אמיתי, לא בתור שוחד, כי הקדוש ברוך הוא רעב, אתה צריך עכשיו להסביע אותו שלא יעשה בעיות, אלא כביטוי לקרבה, כן, זה קורבן, כשמו כן הוא, כביטוי לקרבת השם.
מה זה תכבדני?
ותכבדני בקורבן, כבד את אדוני מהונך.
אחרי שהוא
כן, וזה ושלם לעליון נדריך. כאילו, אתה קורא לי ואני עונה אותך, ועכשיו אתה מביא קורבן וחוזר חלילה. משלי ג' ת', כבד את אדוני מהונך ומראשית כל תבואתך. תביא ביקורים, תביא קורבן וכו' וכו'. אז זה לאנשים הטובים, האגונים. מי שיצר רשע בדינו, זה אנחנו נראה בעזרת השם ביום ראשון. נכון? שבת זכור, שבת ישיבה. מן הסתם, אז נמשיך ביום ראשון בעזרת השם.